פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Make Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצות ורוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובלתיין כל אלה להיפגש כאן למען הרחבת הדעת, עמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השחק, ככה סתם פתאום כולנו ביחד ובעברית. כיף כתוב, כיף גדול ולא מובן מאליו אף פעם, בטח שלא בתקופה הקצת מסויטת הזאת. טוב, אנחנו בפרק מיוחד הפעם, לא נסתיר את זה מהקהל הקדוש, אנחנו כאן מקליטים בלייב מול קהל, קהל קדוש, הנה בואו נשמע אתכם. אנחנו מקליטים ברטריט של Think and Drink בסלינה בתל אביב, יום שישי אחר צהריים יפהפה כאן בסלינה בתל אביב, בתל אביב בכלל יש לומר, לא רק בסלינה. זה סוג הדברים ש Think and Drink Different עושים, סופי שבוע כאלה. אולי זה הזמן גם לציין שבסוף החודש, בסופה האחרון של החודש, יש סוף שבוע של הרמב״ם ושפינוזה. בינג' רמב״ם בשישים, דוקטור מיכה גודמן, בינג' שפינוזה בשבת איתי, thinkdrink.co.il למי שרוצה עוד פרטים. טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו הפעם הולכים לדבר על שני נושאים שאיפשהו חבל שהם משתלבים. כי נושא אחד זה דבר שבסופו של דבר, לפחות אני באופן אישי מאוד אוהב, והנושא השני הוא דבר שבסופו של דבר אני באישי, ואני לא חושב שרק אני באופן אישי, אלא הרבה מאיתנו מאוד סולד ממנו. וזה מצד אחד סמים, הסמים המתוקים והחביבים שלנו, ומצד שני המלחמות המזעזות והנוראות שלנו, סמים במלחמות, חיילים וסמים, חיילים מסוממים, על זה אנחנו רוצים לדבר היום. וכמובן שחשבתי לקחת השיחה הזאת, חשבתי על
לדפוק את הראש.
לדפוק את הראש, כן, מייאוש, כן, מרוב מלחמות. אבל חשבתי על הברזרקרס, על אותם שבטים נורדים, going berserk, נכון? יש את הביטוי הזה, going berserk, להשתגע לגמרי, וזה מבוסס על שבט בזורקים שהם היו ידועים כאלה שמשתגעים לגמרי בקרב. כן, הם היו מתפשטים לגמרי ונושכים בתוך המגנים שלהם, וגם האנשים שנלחמים איתם כשהם היו נכנסים למצב האקסטטי בטרנס הרצחני הזה שלהם, אז היו בורחים מהם, כי זה היה נהיה איזושהי מכונת הרג שלא רואה לא ימין ולא שמאל ולא למטה ולא מעלה, ואין דוץ ואין שמוץ, ואתה פשוט רוצח ושוחט ואונס ושורף את כל מה שאתה רואה מולך. וחלק מהחוקרים לפחות חושבים שחלק ממה שהוביל אותם למצבי התודעה כל כך קיצוניים ולאכזריות המטורפת הזאת שהם הפגינו בשדה הקרב היה שימוש בסמים, אם זה פטריות, אם זה אולי אפילו קנאביס, אם זה אלכוהול, אם זה שילוב של שלושתם. אנחנו, כשהיינו צעירים באוניברסיטה, השמועה הייתה שהם היו לוקחים עבד ומאכילים לו פטריות רעילות ואז שותים את השתן שלו, הוא היה גוסס ומת, והם עם השתן של העבד היו יוצאים לקרב ונכנסים למצבים אקסטטיים. אני לא יודע עד כמה לדבר הזה תקף היסטורית, אבל זה סיפור משעשע, לא לעבד אמנם. וכדי לדבר על התופעה הזאת באופן כללי יותר, כדי לדבר על הקשר המצער אבל הקיים והעובדתי בין סמים לבין מלחמות, לבין סמים לבין חיילים, אני שמח, מתחגש ומתגאה, גבירותיי ורבותיי, לארח כאן היום את קובי חוברה. קובי חוברה, קובי חוברה, ששובר כאן סוג של סי, או משתווה לסי של פרופסור אליים גרוס, של האורח המעודף עלינו באיזושהי צורה, כן? האורח שחזר הכי הרבה פעמים אצלנו בפודקאסט, כך שהקהל הקדוש כבר מכיר אותו. קובי חוברה הוא אחד מגדולי המחצים להיסטוריה בארץ. אני פשוט אגיד את זה. אני אגיד את זה. במה הוא מתעסק? בצ'רצ'יל, במלחמות, אוהב מלחמות. איך שהוא אוהב את מלחמת העולם הראשונה, רק מלחמת העולם השנייה הוא מעדיף על הראשונה. מלחמת וייטנאם, הוצאות להורג, בבני אדם, אבל אולי באמת בצד האפל, בדיוק כתובה על רוזן ועשו מי Think and Make Different, הזכיר לי לפני זה שבאחד מהפרקים אני הצגתי אותך כהיסטוריון האופל.
אני חושב שאמרת נכון, אוהב אנשים, ומה שיפה בעיקר למשל מלחמת העולם הראשונה, אם כי חייבים לדבר עליה, היא מלחמה נפלאה כי אין סיבה. ואין אידיאולוגיה.
נכון.
וזה כמו לקחת אנשים, לשים אותם בתנאי מעבדה ולראות, נו, בוא נראה מה אתם יכולים לעשות. כשאתם נקיים מכל השפעה חיצונית אידיאולוגית, כאילו, ואז אתם מסתכלים, וואה, מה אתם יכולים לעשות. גם מבחינת אלימות וגם מבחינת גבורה ועוז רוח וניסיון להיכנס. אבל התחלת עם הברזרקרים.
שנייה, אני רוצה לסיים את ההצגה עוד.
די, אמרת מספיק.
אתה עוד לא קיים, אתה עוד באופל.
אני עדיין אמורפי.
אתה עובר.
שרטט את גבוליים.
מה רציתי עוד להגיד? טוב, היו לי עוד כל מיני מחמאות.
אבל עזור,
שאתה מרתק, ושאנשים בכל פרק שאנחנו עושים רק כותבים לנו שנעשה עוד פרקים, ושאני בטוח שהם נורא מבסוטים שאתה כאן עכשיו, ושאני מודה לך מאוד על זה שהגעת לכאן היום, גבירותיי ומתי, קובי חובר. שלום רב. שלום רב, שלום רב, שלום רב. טוב, אז עכשיו קשקשתי את עצמי בכל זאת לדעת, בוא נחתוך ישר לעברי הצבא. אני כן רוצה להוסיף על העניין הזה באמת של מלחמת העולם הראשונה, כסוג של ליטמוס טסט לטבע האנושי, שזה מעניין, כי באמת זה האירוע שבעקבותיו פרויד הוסיף לדחף החיים, כן?
גם את התנתוס.
את התנתוס, את הדחף המוות. אבל בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר, ובוא נדבר על הנושא שלנו. מתי הסיפור הזה מבחינתך של חומרים פסיכואקטיביים ככלי למלחמה, ככלי ללחימה, מתי הדבר הזה מתחיל?
בוא ניקח את השאלה הזאת, נתלה אותה רגע שתתיישן, כי התחלת עם הגדרה כל כך יפה, עם הסיפור על הברזרקר.
כן, בוא.
שאמרת שזה נשמע לך הכל אגדה, אבל מה שיפה זה שזה סיפור מעוגן, שפשוט הכניסו לקופסה וקצת ניערו, ודברים שם התפרקו. אם נעשה סדר בזה, אולי נוכל גם כן להכניס את עצמנו לרעיון הזה של למה חיילים צריכים סמים. הברזרקרים היו, בוא נקרא לזה, תת ז'אנר של לוחמים נורדים, בפשיטות הוויקינגיות. ברזרק, הכוונה, עותר אור הדוב, כן, מבאר. שבאמת בקרב היו נכנסים לכזו אקסטזה, שהם כביכול היו חווים את עצמם כלא אדם. כגדולים יותר, כמחוץ לגופם, כחיות, חלקם חשו שהם נשרים או דובים אחרים. האנשים שעמדו מולם היו בהלם מוחלט, כי לפעמים היו הורגים לא רק את מי שמולם, פתאום בלי לשים לב, היו פונים הצידה ומתחילים להרוג אחד את השני, והיה צריך לעצור אותם, ואחרי קרב הם היו מותשים והם קורסים ליומיים של שינה. זה מאוד מאוד מזכיר לנו באמת שימוש בסמים. הסם המועדף עליהם כנראה, על פי חלק מן החוקרים, ואני עוד שנייה אסביר למה אני מעדיף אותם, היה אמנית המוסקריה, פטריה, שהיא פטריה הכי קלאסית שאפשר לדמיין. זאת אומרת, פטריה אדומה עם נקודות לבנות, כמו זו שיש בובה בגינה, כמו זו שהזחל, נכון, אצל אליסה, בארץ הפלאות יושב עליה. כמו הפטריה בסופר מריו. שיחקתם סופר מריו פעם? הוא אוכל פטריה ואז מה קורה לו? הוא נהיה גדול. או לפחות חושב שהוא ענק. כמו הברזרקרים. עכשיו, כשאוכלים אותה סתם כך, היא לא עושה הרבה. אם מבשלים אותה, המים שיוצאים, המרק הזה, הוא נותן לך את העניין. עכשיו, כליות לא מסננות את זה לגמרי. אז מה שקורה זה שבאמת היותר אציליים, יותר עשירים מהם, היו שותים את המרק, ואז, ככה שנייה, בהכנה לקרב, אתה יודע, אתה בודק שיש לך איפות וזה, שיט, לא עשיתי פיפי, היו זזים הצידה, עושים פיפי, העבדים או הפחותים שבהם היו שותים את השתן, כי גם בו, היו עדיין שאריות של הפטריה, אז אולי זה ככה המקור לאותה אגדה.
אבל זה המקור
אגדה,
לאגדה אורבנית שסתובבה אצלי באוניברסיטה.
ממש ככה, עכשיו, העניין הוא שבאמת לא כל החוקרים משוכנעים שמדובר באמנית המוסקריה, האופציה השנייה היא חמתו של אודין. ומכיוון שאנחנו פחות בעניין שהשפעה של נורדים על הנפש האנושית, אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שיש כאן פתרון שהוא יותר פרמקולוגי. שאלת מתי, עכשיו הנה בוא נוריד מן החבל את אותה שאלה לגבי מתי זה התחיל, מאז ומתמיד. זה התחיל עם חומרים פסיכואקטיביים כלשהם, יש לנו המון, למשל אלכוהול. אלכוהול זה חומר פסיכואקטיבי.
בטח.
חיילים לגמו אלכוהול מאז שאנחנו יודעים, כל חייל רומאי קיבל 3 ליטר יין ליום שהוא היה מוהל במים.
אבל זה, אתה יודע, כחלק משתייה וכדי לשתות משהו שהוא לא מזוהם.
זהו, אז
או באמת כי זה מדרבן אותו לקרב.
אז קודם כל באנגלית מכנים אלכוהול liquid courage. זה liquid courage, זה אומץ, כי מה לעשות? אתה צריך להיות קצת פחות חד כדי לזרוק עצמך מול הכדורים או מול חיצים או אני יודע מול עדרים של פרעים. אבל באמת לאלכוהול יש, זה פתרון מעולה בשדה הקרב, זה לא, הוא לא מתקלקל. בליטר וודקה יש 2,800 קלוריות. בליטר רום יש 4,000 קלוריות. איך אתה יכול להביא 4,000 קלוריות לשדה הקרב שלא מתקלקלות? עכשיו, המים אתה לא יודע עד כמה הם באמת בסדר. אם אתה מערבב אלכוהול עם המים, זה לפחות חלק מן הזיהומים הולכים. זה יעיל מאוד בשדה הקרב, וגם זה קצת מעמעם את התחושה, ונותן, כמו שאומרים, liquid courage, אומץ נוזלי. אבל לא הסתפקו רק בזה, גם אופיום היה בשימוש, מופיע, אני חושב שזה מופיע אפילו באיליאדה, נפטנס, שנותנים אופיום כדי להעביר את צער המלחמה. הנה אנחנו רואים שימוש ראשון בחומרים פסיכואקטיביים כדי להתמודד עם פוסט-טראומה. וכך הלאה, סקיטים, לוחמים סקיטים שהיו לוקחים זרעי קנאביס בתוך אוהל סגור, כמו האינדיאנים, נכון, שיש להם אוהל כזה, ואז העדים זורקים את זרעי הקנאביס על הגחלים, על המחתה, והעדים או האשן עולה, והם נושמים את זה ויוצאים לקרב כשהם קצת יותר בחוויה אחרת. עכשיו זה מוזר, כי אנחנו מערבבים פה אפרים ודאונרים.
זה, נכון? זה אחד מהדברים המשונים, שדווקא חומרים שההשפעה שלהם, נגיד בחוויה לפחות שלי, או של החבר המאוד טוב שלי, שבשמו אני מדבר, הם חומרים שאני מאוד, או שהוא, מאוד נרגע איתם, נהנה מהם, עושה זה החשיש לצורך העניין, נכון? החשישים המפורסמים.
שזה גם סוג של אגדה. קראו להם חשישניקים כי הם היו בזויים.
זה לא קשור,
לא קשור, בין אם הם ישנו או לא ישנו חשיש.
אבל אתה יודע, אפילו לצורך העניין, אתה רואה את הטליבן שמאשנים חשיש.
אתה יכול לדמיין נינג'ה.
שעושה חשיש?
אחרי פייסל, כאילו
מה... בוא נגיד זה ככה, אבל זה כל העניין.
התנועות איטיות.
אני לא יכול לדמיין את עצמי, קובי נלחם אחרי אישון של חשיש, אבל אנחנו כן יודעים שלצורך העניין בדאש או בטליבן באפגניסטן, הם מאשנים ונלחמים.
שם יש שימוש בעיקר בקפטגון, שזה אמפטמין, זה אפר.
כן.
אבל ג'ון קיגן, היסטוריון צבאי, כיף נורא לקרוא אותו, הוא אמר שבזמן מלחמה יש שלושה סוגים של מוטיבציות. יש מוטיבציה חיובית, מוטיבציה שלילית ומוטיבציה נרקוטית. עכשיו, החיובי ושלילי פה זה לא טוב ורע, אלא דברים שיש ודברים שאין, כמו תסמינים של סכיזופרניה, נכון? תסמינים חיוביים ושליליים, הם כולם שליליים, אבל חיוביים זה שיש הזיות, ששומעים קולות, שיש תנועות לא רציניות, והשליליים זה שהמחשבה לא נקייה, שיש ירידה בדיבור, זה השליליים, דברים שפחות. אז מוטיבציה חיובית, זה אני רוצה לנצח, אני רוצה להציל את חבריי, אני רוצה לשרת את מדינתי. מוטיבציות שליליות זה אני לא רוצה להפסיד, אני לא רוצה להיפגע, אני לא רוצה שחבריי ייפגעו ואני לא רוצה להתבייש.
ואני לא רוצה שיירו בי אם אני לא יוצא נכון. מהשוחות.
ויש לנו גם את המוטיבציה הנרקוטית. עכשיו בואו ניקח את זה ונזרוק את זה על חומרים משני תודעה, על חומרים פסיכואקטיביים. יש לך כביכול סמים חיוביים. מה זה סמים חיוביים? כאלו שמעלים מרץ, מעלים ריכוז, מעלים סטמינה, כן? את היכולת שלך להמשיך ולהילחם ולא להתעייף. ויש לך סמים שהם סמים כביכול שליליים. מה הכוונה? הם מרגיעים את הנפש. הם עוזרים לך להתמודד אחרי קרב. הם גורמים לך לאפתיה, שלפעמים יכולה לעזור, תלוי במשימות, כן? אם אתה צריך לעמוד בפני משימות שהן קוראות נפש, אולי כדאי שיהיה לך סם שקצת מוריד את הרגישות האנושית שלך. ויש לך באמת גם את הסמים הנרקוטיים, כל הסמים נרקוטיים, הכוונה, כאלו שגורמים לך באמת לשינוי התודעה, כמו LSD. מי לוקח LSD בשדה הקרב? ומי לוקח LSD בשדה הקרב? היו מקרים. כן. אז דיברנו על אמנית המסקריה.
אבל אני לא חושב שזה היה מלמעלה, זאת אומרת, היו אנשים על אסיד, אני בטוח שבווייטנאם וכל...
2008, הפיגועים האיומים בהודו, זוכר?
כן,
במומבאי.
כן, כן.
173 הרוגים.
כן.
כמה מאות פצועים.
כן.
60 שעות של מתקפה. 10 מחבלים. 10 מחבלים עשו את כל זה. ונלחמו 60 שעות רצוף.
והם היו על אסיד?
הם היו על. יש רשימה. כאילו, מה אתה אומר? עשו להם בדיקות דם והמכשיר כמעט התפוצץ. היה שם גם אמפטמינים, היו שם גם סטרואידים, היו שם גם זריקות הורמונים, והיה שם גם LSD.
מעניין מאוד.
וכנראה שגם לזה יש תפקיד. כי גם כשאתה מטשטש את המחשבה, וגם כשאתה מוריד את הכאב, וגם כשאתה מעלה את היכולת שלך להילחם עוד ועוד ועוד, עדיין אתה צריך משהו שיעזור לך לעשות זוועות. אם אנחנו חושבים על הברזרקרים למשל, עצם זה שהם חוו את עצמם כאחרים, ואת האנשים מולם כלא בני אדם, עזרה להם להרוג את בני מינם. מה לעשות? יש לנו איזשהו צנזור פנימי שמונע מאיתנו לפגוע בבני מינינו. יש את המחקר המפורסם של SLA מרשל, מלחמת העולם השנייה, הם מכירים אותו, שהחיילים, שגם יש חוקרים שמפקפקים בו, אבל בגדול הוא ניגש לחיילים מיד אחרי קרב, גם בחזית המערבית וגם במזרחית, מלחמת העולם השנייה. והוא שואל אותם, יריתם? זאת אומרת, מדובר בחיילים, רובעים, שהיו הרגע בקרב, יריתם? והתוצאה היא שרק 10-15% מהם השתמשו בנשק. הם לא ברחו, הם לא פחדו, הם לא קפאו, הם חילצו פצועים תחת אש, הם הביאו תחמושת שצריך, הם הסתערו. אבל כשהם היו צריכים לכוון את כלי נשקם אל בן אדם אחר וללחוץ על ההדק, הם לא עשו את זה. ושינו חלק גדול מהאימון בצבא האמריקאי, השתנה. למשל, עברו למטרות דמות, שנתחיל לאט לאט להתרגל לראות בבני אדם. היום כל מיני מטווחי וידאו, מטווחים סינמטיים, שבהם אתה ממש רואה בני, אתה מתרגל לראות על בני מנחה. מי שניתח את התוצאות האלו זה דייב גרוסמן, גם היסטוריון צבאי ופסיכולוג צבאי אמריקאי, שהגיע למסקנה שעוד מממלכת החיות, מין כמעט תמיד כשהוא מתקיף את בן מינו, המטרה שלו היא לא מיד להרוג. היא להכניע או להיות מוכנע בעצמו, זאת אומרת לעשות פוזה, להתנפח או לחילופין להתקפל. אז אנחנו כבני אדם, וזה דבר מאוד מרגיע, כביכול, מתוכנתים לא להרוג את בני מיננו. שזה דבר נחמד, אבל זה
יש
קורה.
שם, יש שם כמה בוגים רציניים בתוכנה הזאת.
בדיוק, אז בוא נדבר על עוד חומר משנה תודעה. תעמולה. תעמולה זה לא חומר משנה תודעה. אם אתה מכניס לבן אדם מסוים שהאדם שמולך אינו אדם, ואתה יכול לעשות את זה בהמון דרכים, תעמולה נאצית שקורא לאונטרמנשן, כן? היהודי שמוצג באביג יהודה, ביהודי הנצחי כחולדות ומקקים. מצד שני, החייל האמריקאי שהיפנים מכנה אותם ג'אפס או מנקיז, מבחינתם הם פחות אדם. הם עצמם מסתכלים על החייל האמריקאי כמעין תת, הוא לא אדם כמונו ממש. אם אתה יכול, אתה יודע, להלל בקוראן ולראות על הקופים והחזירים שמתייחסים. זאת אומרת, ברגע שאתה הופך את מי שמולך לפחות אדם, וברגע שהתעמולה שלך מספיק טובה, תשמע, הנה, אדם, בוא לא נדבר עלינו. אוקראינה, רוסיה. הרוסים קוראים לאוקראינים נאצים, שזה, מעבר לזה שזה משעשע, שקוראים למדינה שמונהגת על ידי יהודי נאצים, זה מאוד מרשים איך באמת נאצי הפך להיות לא אדם. זה אחת ההצלחות הגדולות של הנאצים, שהצליחו להפוך את עצמם ללא אדם. האוקראינים קוראים לרוסים אורקים. אורקים הם לא בני אדם, הם מפלצות. זה רק דיאלקטיקה, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה מחלחל. הוא שעומד מולך אינו אדם, ועל כן קל לך יותר להרוג אותו.
אחד באמת, אם אנחנו מציינים על נאצים, ומן הסתם תמיד היינו פונים אליהם באיזשהו שלב בפרק שכזה, מחקרים בשנים האחרונים מדברים הרבה על השימוש הרווח כן. מאוד בסמים, על זה שהוורמאכט נמצא על פנטמינים, הם נלחמים 3 ימים ברצף בלי לישון בכלל, וזה חלק מהכוח הדוחסני שלהם, שלא לדבר על הווידאוים האלה של היטלר מפוצץ באמפטמינים. מה, תיקח אותנו קצת לשימוש הנאצי בסמים למען מטרות מלחמה ובכלל.
היטלר מנסה לבנות תוכנית גאונית לכיבוש צרפת, והגאונות היא שהצרפתים מן הסתם יחשבו שהגרמנים יבואו דרך הכביש המהיר לצרפת, או איך שאתה מכנה אותו, בלגיה, כמו שהם עשו בפעם שעברה, וכמו ש... אגב, סליחה ש...
כמו שהם יעשו בפעם הבא גם.
זהו, זה נורא חמוד, אני שנייה ככה פותח סוגריים. יש לי בבית אלון מחתרתי בלגי, שהודפס בזמן מלחמת העולם הראשונה. לליברה בלג'יק. עכשיו, מה שחמוד זה שאחרי שבלגיה שוחררה והמלחמה נגמרה וגרמניה נכנעה, הם פשוט לקחו את האותיות דפוס האלה, כאילו ממש את העמוד כמו שהוא, ושמו במגירה וחיכו. אתה לא יכול לדעת מתי שוב, ואז כשהגרמנים שוב כבשו אתכם, הם פשוט הוציאו את זה והדפיסו את אותו אלון, 25-28 שנה אחר כך, כי הם ידעו שמתי שהוא הגרמנים יבואו.
יפה.
אבל טוב שנסת לפה, פה מאוד בטוח, הגרמנים לא יגיעו. אבל בשביל לעשות את זה, בשביל להפתיע אותם, היטלר מחליט לעבור דרך הארדנים. עכשיו, הארדנים זה חתיכת תיק, זה כבישים צרים, מתפתלים, ואתה צריך לדחוף, לדחוף, לדחוף קדימה, כדי, לפני שהצרפתים ישימו לב, ישיגו כוחות מבלגיה, כדי לעצור את הכוח שמגיע מן הארדנים. בשביל לעשות את זה, אתה צריך שהוורמאכט, ובעיקר הטנקים, ייסעו במשך 3 ימים רצוף. בשביל שהתוכנית הזאת תבוא לידי ביצוע, זו אולי התוכנית הצבאית הראשונה בהיסטוריה, שכחלק מהמרכיבים שלה, היה גם אמפטמינים, פרוויטין במקרה הזה. כדור שהוא אמפטמין סינתטי, הוא גורם לך לעוררות, אבל קצת אפתיה, הוא גורם לך לא לרצות לישון, אתה חש פחות כאב, וכמו שגרד שמוקלר, סמל גרמני, תיאר את זה, שאתה נמצא במצב של אפתיה עם עוררות, שזה דבר מאוד מעניין. וכן, הם מחלקים לחבר'ה מיליונים של כדורים שכאלו, בעלות הברית מזדעזעות. זאת אומרת, הבריטים שהם מגלים שהטייס גרמני נופל ובכיס שלו מוצאים כדורים, איש, זה נורא, אנחנו חייבים גם. וזה פחות או יותר מה שהם עושים. זאת אומרת, כל הצבאות בסופו של דבר, סליחה, אני מתנצל, כל הצבאות בסופו של דבר גם נותנים לחיילים שלהם, גם הבריטים, האמריקאים נותנים לחיילים שלהם בנזדרין או בניז, כמו שהחיילים כינו אותם.
מה אתה אומר?
היפנים נותנים... שבו.
על מה היפנים בעצם?
שבו. סוג של אמפטמין נורא זול, נורא ממכר. יפן היא המדינה הראשונה בעולם שהקימה תוכנית גמילה ממלכתית אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל כמויות החיילים המכורים.
אבל אני רואה פה קו מחבר שלפחות במאה ה-20 ההתמקדות היא על אמפטמינים. אנחנו...
כל מלחמה והסם שלה.
כן.
אבל למה? בוא נחזור למאה ה-19. בגדים האלה אתה לא יכול, אבל בוא ננסה לחזור למאה ה-19. אתם לא רואים איך...
הם כן דווקא.
כן, אתם כן, אבל בשביל מאזיננו...
יום שישי אחר צהריים.
ג'רמי בא בחליפת טוויד, שלושה חלקים. אבל בואו נחזור רגע למאה ה-19. המאה ה-19, המאה המופלאה והאדירה הזאת, שהכל נראה נהדר עד שמלחמת העולם הראשונה נותנת לנו כפה. הטכנולוגיה מגיעה אל יכולות האדם ועוברת. זאת אומרת שאם עד היום הסוס והאדם פחות או יותר התעייפו באותו זמן, מסעית, שים לה עוד בנזין, היא תמשיך לנסוע. עכשיו, הנהג לא יכול כל כך, המכונה הגיעה אלינו ועברה אותנו. אנחנו, כבני האדם, היינו צריכים עזרה. היינו צריכים משהו שידחוף אותנו קצת קדימה כדי שנגיע אליה. מלחמת העולם הראשונה היא מלחמה של קוקאין.
אתה יודע, זה מעניין, כי זה מזכיר לי את הרטלין. זאת אומרת, במובן הזה שטכנולוגיה שמקדימה את יכולות האדם, ואנחנו צריכים באופן מלאכותי לתמרן את עצמנו כדי שנדע להחזיק מעמד.
בוא נשים לב, זאת אומרת, רטלין זו תרופה שמטפלת בצורה מדהימה בהפרעות קשב, כן? היא קצת כמו אפר פרה אדומה, שמטמא את התיאורים ומתאר את התמאים. זאת אומרת, אם יש לך הפרעת קשב, רטלין ירכז וירגיע אותך. אם אין לך הפרעת קשב, זה אמפטמין. אז אתה מעורר וקופצני.
כן, אתה יודע, זה באמת מאוד אמפטמין, זאת אומרת, זה אנשים...
כי אין לך הפרעת קשב.
לא, אבל אני באופן אישי גם יצא לי לעשות רטלין, כשאני פשוט צריך להיות ער הרבה שעות כדי לסיים איזה מאמר.
נכון, כי זה אמפטמין.
זאת אומרת, זה עוזר לכולם, ואני הייתי מניח שאולי חלק די נכבד מהשימוש.
אבל מי שיתרה מזלו להיות מורה, כמו ש... סתם, מי שזכה לקחת חלק בעבודה החינוכית, כמו שיצא לי במשך שנים רבות, אתה רואה ילד עם הפרעת קשב שמקבל רטלין. והוא רגוע, והוא מרוכז, והוא יושב, והוא לעניין, וזה נראה כאילו הוא נרדם, למרות שהוא לא נרדם. זו ממש ממש תרופה שהיא כמו... זה לא סתם אמרתי אפר פרה אדומה.
לא יכול להיות שאולי הילד הזה היה פורח באופן מיטיב יותר במסגרת שהיא לא מסגרת בית ספרית?
אין ספק, בעולמך מרקסיסטו פנטזיונר.
לתת לו להיות... תמיד אני צוחק על החבר שלי, ארז, אם אתה שומע ארז, שהוא נגן בס. אני אומר, יכול להיות שאם היה רטלין בדור שלו, אז הוא היה רואה חשבון בינוני, ועכשיו הוא אחד מהבסיסטים הכי טובים שיש.
אני חושב, וזה מעניין שאנחנו הולכים לכיוון הזה, אבל אני חושב שהתרומה הכי גדולה של רטלין לילדים עם הפרעות קשב, היא פסיכולוגית.
כן.
במובן שהיא, לא במובן שאתה חושב.
תחושת מסוגלות.
תחושה שאתה נורמלי. כן. שאתה כמו כולם, שאתה משתלב, שאתה לא תמיד זה שאשם בה. וזה ערך שמי שראה את זה קורה, פשוט נדהם לגלות שאפשר.
אז היינו במלחמת העולם הראשונה, מלחמה של קוקאין.
מלחמה של קוקאין, נכון. מלחמה שבה האדם צריך להעלות את היכולות שלו כדי ליישר קו. החבר'ה בגליפולי, האוסטרלים, מקבלים, הם לא יודעים את האמת, שהם קיבלו במנת רום שלהם של הבוקר קוקאין. חיילים בריטים גם מקבלים קוקאין. קוקאין, חברת הקוקאין ההולנדית מוכרת לשני הצדדים, כי היא ניטרלית, אז למה לא, ועושה הון נורא יפה, שהיא בזז, כמובן, מלחמת העולם השנייה, על ידי הגרמנים. קוקאין הופך להיות סוג של מכה, כי החיילים מגלים שזה נורא כיף, אז הם רוצים עוד. ואתה מכיר את זוכרת השפעת הספרדית? אחרי מלחמת העולם הראשונה יש שפעת ספרדית. עכשיו, למה אנחנו קוראים לה שפעת ספרדית? הגרמנים קראו לה שפעת צרפתית, הצרפתית קראו להם שפעת גרמנית, האיטלקים קראו לה שפעת סינית, בקיצור, כל אחד האשים את הצד השני. הסיבה שאנחנו קוראים לה שפעת ספרדית, זה בגלל שהצנזורה בספרד, בגלל שהיא לא הייתה במלחמה, לא הייתה, אז שם כתבו שמלא אנשים מתים. אז אמרו, שפעת הספרדית, שבכלל התחילה בארצות הברית. על אותו עיקרון, כל צד מאשים את הצד השני בקוקאין. הבריטים טוענים שהפרחחים מאוסטרליה הביאו איתם את הקוקאין. האוסטרליה אומרת, אתם רצינים, אתם נתתם לנו את זה, ולא אמרתם בכלל. הגרמנים אומרים שהצרפתים המופקרים, הצרפתים אומרים שהגרמנים הטכנוקרטים, כולם מאשימים אחד את השני, ואז הבריטים מוציאים את DORA, Defense of the Realm Act, שזה בעצם החוק הראשון בהיסטוריה האנושית שמגביל מכירה של חומרים. קוקאין, מורפיום, אופיום ונגזרותיו, זאת אומרת עד קודאין, אסור למכור בלי התוויית רופא. שם זה מתחיל. בסדר, אבל עברנו את מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, יש מיתון בעולם, יש אינפלציה, יש מובטלים, עד שאתה מוצא עבודה, אתה לא תעזוב אותה, ואם הבוס רוצה שתעבוד עוד 20 שעות, יאללה, ואם הבוס מתנהג אליך מגעיל, יאללה. אז אם קוקאין גם מרים אותך, אבל גם גורם לך להיות יצירתי ולחשוב, לא, זה לא הסם הנכון. החצי, בוא נגיד, מ-1925 והלאה, האדם צריך איזשהו סם שימקד אותו בעבודה, ויגרום לו לעבוד 20-25 שעות רצוף, בלי להתלונן, בלי להרגיש את הפרקים כואבים. אמפטמין מושלם לזה. הפרוויטין או הפורסט מארץ' בבריטניה ובארצות הברית, שזה תערובת של קוקאין עם מגוזי קולה שקצת מאזנים את זה, אבל בגדול אנחנו מגיעים למלחמת העולם השנייה, כשהסם שמתאים למלחמה הזאת זה באמת אמפטמינים, כולם סינתטיים, חלק יותר מחורבנים, חלק קצת פחות מחורבנים, וזה באמת עוזר, זה עובד, זה ממכר נורא. אבל אני חושב שלפני איזה 5 שנים במדבר המערבי, זאת אומרת בצפון אפריקה, מצאו איזה מטוס מטען אמריקאי שהופל שם, ופשוט היו קופסאות על גבי קופסאות של אמפטמינים, גם קופסאות של הירואין, שהשתמשו בו כדי להרגיע לפעמים חיילים באקסטאדה ומורף, בקיצור, כמות אדירה של סמים שנמצא.
תראה, הבעיה עם אמפטמין, ושוב, זה החבר שלי אומר, זה שבהתחלה זה יכול להיות באמת מאוד ממריץ, ואתה מלא באנרגיה, ואתה פועל, ואתה לעניין, ובהדרגה, לאט לאט, כמה ימים שאתה לא יושן וכולי, דברים מתחילים קצת לאבד צורה. ואני תוהה אם היו לזה גם השלכות מלחמתיות. זאת אומרת, אני אפילו חושב על הדמות של היטלר לצורך העניין, okay. כן? אפילו אם אני מסתכל בצורה יותר רחבה. השימוש הזה בסמים בתחילת הדרך שלו, זה אולי הפך אותו לבן אדם יותר נמרץ, לבן אדם יותר פעלתן. עם השנים זה כנראה מנתק אותו קצת מהמציאות.
אז קודם כל, אני באמת מתנצל בפני מאזיננו וצופנו על גרוניה.
הכל בסדר, אל תדאג.
אגב, קוקאין מעולה, קוקאין מעולה לכאבי גרון.
מישהו בקהל אולי יכול לעזור?
זה מצחיק שבמאה ה-19 קוקאין הוא תרופה כמעט לכל דבר אפשרי.
נכון. אתה יודע שמי שקידם את זה יותר, אולי זה פרויד עצמו, נכון? אתם יודעים שפרויד המאמר הראשון הוא על האפקטים של הקוקה, ופרויד שהוא בן אדם נורא נורא אמביציוזי שמחפש את הפחיצה, הוא תמיד בטוח שהוא הולך להיות בן אדם גדול, ועדיין לא לגמרי בטוח מה הולך להיות הפחיצה. יש שלב שהוא חושב שהפחיצה הזו הולכת להיות בשימוש של קוקאין, והוא נותן את זה לכולם. הוא לוקח מלא לאשתו או להוסתו, לחיות שלה, לחברים שלו, לכל מי שבדיכאון, לכל מי שמחור לאופיום. הוא נותן קוקאין.
ההתוויה של קוקאין היא באמת כמעט לכל דבר, מכאבי שיניים, כאבי גרון, נזלת, לעצירות ולשלשול.
אני לא בטוח עד היום שזה מוטה לגמרי.
ולעוננות מוגברת, זאת אומרת, זה באמת תרופה שנותנים אותה לכל דבר, וכנראה שכל המקבלים, גם אם זה לא העביר להם את הסימפטומים, לא מתלוננים יותר מדי.
זה לא מזיק.
טוב, אוקיי. אבל בוא, אם אנחנו מדברים על אמפטמינים, נכון, אתה מאבד צורה. למשל, טייסים פחות השתמשו באמפטמינים, הם השתמשו במידה כשהם היו צריכים למשל טיסות ארוכות, למרות שהם טוסים באותה תקופה לא נתנו 16 שעות גג. אבל אם אתה רוצה ריכוז למשל, או משימה אחר משימה, היה לך פליגל שוקולד, שוקולד טייסים, שזה השוקולד מעורב בקוקאין. היה גם פנצר שוקולד, שזה שוקולד
של טנקיסטים. איך אתה עושה קוקאין עוד יותר טוב? אתה מערבב את זה עם שוקולד. שוקולד, לא, נכון. מדהים. ומה עם היטלר עצמו תגיד?
היטלר לא לקח סמים.
לא, 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 לא.
היטלר לא, אם היית שואל אותו, היטלר לא לקח סמים.
בסדר,
הוא קיבל תרופות, הוא קיבל מחזקים, הוא קיבל תוספי תזונה, חלוטין.
אבל היה את הרופא הזה שממש בהדרגה השתלט עליו.
דוקטור מורל, טיפוס לא נעים באופן כללי, שרשם...
גם המפתיע.
שהמומחה גם למחלות מין, וזה טיפוס באמת לא...
טוב, אני חושב, יש לי תחושה שהבעיה העיקרית של הרופא האישי של היטלר לא היה שהוא היה מומחה בבעיות במחלות מין. יש לי תחושה שהאי נעימות של האיש הייתה...
תראה, בגדול... לא,
הייתה במחוזות אחרים.
אחת הסיבות גם היה לו ריח גוף בלתי נסבל.
אני חושב שגם זה לא הייתה הבעיה.
לדוקטור מורל, אנשים לא רצו לעמוד לידו, והוא גם היה גבר לא נאה והזיע מאוד, אבל זה באמת, ומכור למורפיום, אבל באמת שזה least of his concerns. בגדול, הוא התחיל לטפל בהיטלר לשלושה דברים. לפריחה ברגליים, לאובדן משקל וכאבי בטן. והוא התחיל בקטנה. הוא נתן לו ויטמינים, הוא נתן לו חיזוקים, הוא נתן לו הורמונים. בשלב מסוים, הוא מצליח להשתלט על מפעלים בפולין שמזקקים הורמונים מבקר. והוא הופך להיות מעין מונופול על אשכי השברים בפולין. כאילו שזה מונופול מאוד ספציפי, שכל המשחטות מעבירות אליו את האשכים כדי שהוא ייצר מהם הורמונים בשביל היטלר, שהוא כמובן צמחוני, אבל אין לו שום בעיה עם זה. הוא מקבל איזושהי נגזרת אופיאטית, פפאווירין לבטן, הוא מקבל גם קוקאין, טיפות קוקאין לעיניים. מבחינתו הוא מקבל אך ורק תרופות. הוא בשלב מסוים גם מקבל אמפטמינים, לא יותר מדי. אגב, גם צ'רצ'יל קיבל אמפטמינים כראש ממשלה, כשכוחו ירד, וגם רוזוולט אני מאמין בשלב מסוים.
מה אתה אומר?
זה בסדר, זאת אומרת, כך טיפלו בדברים. זה נכון שהיטלר היה עמוס בהמון המון 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 חומרים, אנחנו מדברים על 11,000 זריקות ב-850 יום. כאילו, כי פשוט דוקטור מורל רשם ביומן שלו.
11,000 זריקות ב-850 יום?
כן.
מישהו יכול מהר להגיד לי כמה זה 11,000 חלקי 800?
זה, גם אני התפלאתי על... הנה, יש לנו כאן ריינמן...
הנה, כמה יש? 14?
הימלר קינה את...
משהו כמו 14 זריקות ביום.
הימלר קינה את מורל... דרייכס שפריצמייסטר.
המזריקן
הראשי של הרייך. אז תראה, והיטלר יצא חזק מאוד נגד סמים. המפלגה הנאצית מאוד התנגדה לסמים. בעיקר מאורות אופיום ועישון ואלכוהול. אונזר פיורק, טרינק קאנן אלכוהול, ראוכניש, אתה יודע. זה לא עבד להם. ניסו להוציא את העישון מחוץ לחוק, אבל שום דבר לא...
אתה יודע, זה קצת כמו אלוויס פרסלי מגיע מפוצץ על סמים לבית הלבן של ניקסון ומבקש להתנדב למלחמה נגד הסמים. אתה יודע, אז אנחנו... כשאתה מספיק על סמים, אתה נהיה נגד סמים בעודך על סמים.
אבל אני אישית באמת חושב, ממה שאני קראתי לפחות, שהיטלר היה משוכנע שהוא מקבל תרופות.
כן, אבל אתה יודע, יש את הסרטון הקצר הזה שרץ ברשת, שהוא כאילו זז, וכל מי שעשה ספיד, ברור לך שלגמרי שהוא כאילו...
אתה חושב שזה
כן,
ספיד?
כן,
אני אישית
כן,
חושב.
כן.
תשמע, היה לאיש קצת אומס בעבודה, כשחושבים על זה, כשהרייך שלו מתפורר.
הוא בכל זאת.
הוא בכל
לא, זאת. לא, אבל זה גם בשלב קצת לפני.
אתה מדבר על התמונה המפורסמת, על הסרטון הקצר שהוא יוצא לחלוקת המדליות.
לא, 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 אני מדבר עוד לפני שהוא יושב והוא כאילו ברעידות כאלה ובתנועות לסת. תגיד, וגם להרדים אותו היה צריך, לא באיזשהו שלב. זאת אומרת, כי אם אתה נותן לבן אדם אמפטמינים, אתה גם צריך לתת לו משהו כדי להרדים.
נכון, אתה צריך להוריד אותו. בגדול, הוא כישוב, דוקטור מורל, כל פעם שהיטלר אמר, אני מרגיש קצת למטה, אומר לו, אין שום בעיה, יש לי חיזוקית של הדס, קורא לזה מולטיביט, ונותן לו, אני לא מצליח לרדם, הוא הוריד אותו. בקטע הזה נחמד שיש לך רופא צמוד,
אבל אתה חושב שבאמת הנזק המצטבר היה שההחלטות שלו הפכו להיות פחות ופחות רציונליות?
היו לו החלטות כל כך לא רציונליות בשלב כל כך מוקדם שקשה להאמין שמדובר, בשלב מסוים באמת אנחנו מדברים על התפרקות טוטלית, על ארמיות שלא קיימות וכן הלאה, אבל שוב בואו נחשוב על הגורם הסביבתי, העולם שלו מתפורר, ומכתחילה מדובר בבן אדם שלא מסוגל לחיות עם קונפליקט כלשהו, כן, וחושב בערכים, במושגים חד ערכיים, אז מן הסתם מצבו הנפשי לא יהיה יציב במיוחד בשלב הזה.
טוב, אנחנו רוצים ככה לקחת סיום בכל זאת להגיע למחוזותינו, אי אפשר שלא, כאילו. מה, איזה סמים כאילו בשימוש כאן? כמובן שהיה דיבור כבד על השביעי באוקטובר.
השביעי באוקטובר היה דיבור על קפטגון.
כן, קפטגון, זה הדיבור.
אבל מאוד, קפטגון, שזהו ממש נגזרת סינתטית של אמפטמין, בארץ מכרו אותה בשם פיטון. כאן אני יכול לספר שחברים שלי שהם שחקנים ותיקים, סיפרו שגם בבימה, ביום של מלא הצגות ואתה לא יכול וזה, אז הרופא נותן לך פיתון כדי שתוכל להמשיך לעבוד. קפטגון זה פיתון, אפשר לבדוק את זה במדריך התרופות. אמפטמין הוא נוטה, שוב, קצת אופוריה, קצת בעיקר סטמינה ויכולת להמשיך ולא לחוש כאב. לגבי השביעי באוקטובר, אגב, הסם הזה מגיע מאזור סוריה, גם המורדים וגם דאש משמשים דרך ירדן, מגיע לאזורנו. העדויות סותרות, כן נמצא, לא נמצא. אני יצרתי קשר עם משטרת ישראל, עם קצין אחד שאני עובד איתו, ושאלתי אותו, נו? אז הוא אומר לי שלמיטב ידיעתו נמצאו כדורים עליהם, לא עשו בדיקות דם לגופות, אבל מתיאור של ההתנהגות באותו יום ושל יכולת העבודה שלהם באותו יום, אז כנראה שכן, כן, מדובר בקפטגון. הצבא האמריקאי לפני 10 שנים עדיין טייסים יכלו לחתום על משאף בנזדרין, שזה אמפטמין, כדי שהם יכולו לעבוד בטיסות, הכל לעמוד רשום והיית צריך אישור וזה, אבל בסופו של דבר טייסים אמריקאים מפציצים בטווח ארוך גם היום בשביל לעבוד במשך עשרות שעות.
ואז מקבלים. גם באמת אני מבין שהרבה פעמים, כמו שדיברת על הפיגוע בהודו, שאנשים שיוצאים לפיגוע התאבדותי, אז נותנים להם דווקא פסיכדלים, כדי אולי להתחיל לחוש לכאורה איזושהי חוויה דתית. זאת אומרת, כבר להתחיל לחוש את ה...
בגדול, השאלה היא מה הגדרת התפקיד שלך. אם אתה צריך להגיע למקום מסוים ולהתפוצץ ברגע מסוים, פחות הייתי עובד על פסיכדלים. אתה מאמיסים אותך בנשק ואומרים לך, המטרה היחידה שלך זה לגרום לכמה שיותר נזק וכמה שיותר הרוגים, אז סם פסיכדל יכול לתת עבודה לא רעה פה, כי אתה לא צריך איזושהי רמת מיקוד או איזשהו סנריו שבנוי לך ותוכנית לפי שלבים, אלא פשוט בר.
אתה יודע, הדבר בסופו של דבר, אם אני חושב על כל השיחה הזאת, הדבר שאותי הכי מתחיד ומעניין, מסקרן באיזושהי צורה, זה האופן שבו החומרים האלה הם יכולים להיות דואלים. כי מצד אחד, חלק מהחוויות הנשגבות ביותר הניתנות לבני אדם, חלק מהחוויות הרוחניות, המיסטיות, הפתיחות לעולם, אתה רואה את התיאורים של אנשים על טריפים, אתה יודע, All you need is love, ווודסטוק, ולב שנפתח, וחיבוקים ומעגלי אהבה והבנה, וכל החוויות, ו-rainbow gatherings, וכל העולם התרבותי הזה שנובע מהשימוש בחומרים האלה, והחוויה הדתית לסוגיה שהיא מאפשרת וכו'. ומצד שני, די אותם חומרים ממש, למרות שיש פה, אני חושב שהמיקוד על האמפטמין וכולי, זה באמת לא בדיוק אותם העולמות. אבל לפחות חלק מאותם החומרים ממש יכולים להיות מנווטים להתנהגויות מן הבזויות, האכזריות, המזעזעות שבני אדם מסוגל לו.
גם גידול תינוקות, אגב, יכול להביא אותך לשני הדברים האלה, אבל אני לא רוצה, זה משהו שכל הורי יודע. אבל מי אמר הכל מה, הכל מים?
טלס.
מה עוד אמר טלס?
הכל מלא בעילים.
והוא אמר גם, אם אני זוכר נכון, שהמלחמה בבסיסו של הכל. נכון?
כן?
היה שם את זה?
לא,
זה טלס?
אני לא זוכר כרגע.
אוקיי, אז...
אם כן, אתה מחדש לי.
אני כמעט בטוח ששמעתי את זה, אבל מה שאני מתכוון זה, האם מלחמה היא מציאות אנושית או סטייה? האם מלחמה היא פעילות אנושית טבעית, או פעילות שהיא כל כך זרה לנו שאנחנו חייבים עזרה בה, כי היא באמת בלתי נסבלת? זאת שאלה מאוד גדולה. כשאיוון בלוך מנתח מי, אני יודע, מי 150 לפני הספירה ועד 1870, והוא מגלה שעל כל 16 שנות מלחמה הייתה שנת שלום, הוא מגיע למסקנה שהמלחמה ולא השלום היא המציאות האנושית הטבעית.
היא המצב הטבעי.
כך הוא מגיע למסקנה. אבל משימוש בחומרים פסיכואקטיביים ומהעובדה שלאורך ההיסטוריה כמעט תמיד בכל צבא ובכל תקופה חיילים נעזרו במשהו כדי לשנות את החשיבה שלהם בגלל הקושי של שדה הקרב, של הלחימה והעול המוסרי, אז אולי זה שוב מנחם במחשבה שמלחמה זה דבר זר.
כדי להשלים את המהלך הטיעוני שלך כאן, קובס, צריך לבדוק כמה, זאת אומרת, אם אתה אומר, על כל 16 שנה של מלחמה, שנה אחת של שלום, על כל כמה שנים של סחיות, יש שנה אחת של סאטלה. אתה מבין מה אני רוצה להגיד?
אני מבין מה.
יכול להיות שהמצב הטבעי הוא גם שאנחנו נשתמש בחומרים למען כל הפעילויות שלנו, אבל כן גם למען המלחמה.
אז אם אנחנו נכנסים ככה לאיזה סחרור סטטיסטי, בזמן מלחמת וייטנאם הציבור האמריקאי הזדעזע לגלות, גם בזכות מסמכים של שיצאו רשמיים מהממשלה, וגם בגלל איזושהי כתבה נורא גדולה של לייף מגזין שבא וראיין חיילים, ש-40% מהחיילים בווייטנאם נעזרים בסמים, משתמשים בסמים, ביחידות מסוימות זה הגיע כמעט ל-50%. עכשיו, כדי שמחקר יהיה כמו שצריך, אז אתה צריך למצוא קבוצת ביקורת. נכון? עכשיו, החיילים בווייטנאם, בגלל אופי הגיוס, גיוס חובה, אנחנו מדברים על מצב ש-97% מן החיילים בווייטנאם הם חבר'ה מגיל 19 עד גיל 22. איפה נמצא בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, מלא חבר'ה בני 19 עד 22, שהם לא בווייטנאם? איפה? בקולג'ים ובאוניברסיטאות. ומה היה אחוז השימוש בסמים בקולג'ים ואוניברסיטאות בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70 בארצות הברית? הוא הגיע גם ל-60% ו-65%. זאת אומרת שלפעמים משתמשים בסטטיסטיקה הזאת כדי להסביר מהלך. הממשל האמריקאי רצה להסביר למה אנחנו יוצאים מווייטנאם, הוא אומר, תראו מה וייטנאם עושה לחיילים שלנו. בפועל, האגדה על החייל המסטול, המצב בארצות הברית לא היה טוב בהרבה.
כן.
והחבר'ה שחזרו לא היו מכורים, למעשה חלק מאוד גדול
מהם. אבל אני כן חושב
ש... התחילו להשתמש אחרי שהם חזרו.
אבל קובי, הייתי מבדיל בין סמים שחיילים עושים כבידור, כהנאה, כניסיון לברוח, שזה נשמע לי הרבה מהסיפורים מווייטנאם, לבין סמים שנותנים להם מפקדיהם כדי להפוך אותם למכונות מלחמה יעילות יותר.
נכון, זה נכון שבחצי השני של המאה ה-20 כמעט ואין מקרים שבהם מדינה מאורגנת נותנת לחיילים שלה, יש לנו מלחמת העצמאות כמה מקרים שבהם חולקו כדורי מרץ לחיילי צהל בעצם, גם בירושלים, גם בגליל, אבל בוא נגיד שבאמת מ-1956 במלחמת קוריאה עדיין האמריקאים נתנו משאפי בנזדרין לחיילים כשהצריך, בוא נגיד שמ-60-65 כבר העסק הזה מתחיל להיעלם. וזה נכון שהשימוש בסמים הוא שימוש של חיילים כביכול להנאה, אבל זה לא באמת להנאה. הם יכולים לעשות עוד דברים. הם יכולים לשתות אלכוהול. יש להם אלכוהול בבסיס, זה אפילו חוקי.
לא, אבל זה בריחה. זה לא, הם לא עשו אסיד כדי להילחם. הם עשו אסיד כדי לצאת מהסיוט שבו הם נמצאים.
למשל, בקוריאה, החבר'ה היו מערבבים את הבנזדרין עם הרואין, וקוראים לזה ספידבול, כי זה מעלה ומוריד, מעלה ומוריד, ובו זמנית. זאת אומרת שכולם תמיד עשו ניסיונות, אבל החייל מנסה בסופו של דבר לעזור לעצמו להתמודד עם סיטואציה.
כן.
הרוב המוחלט של החיילים שחזרו מווייטנאם, והחיים שלהם היו מאוד קשים בארצות הברית, החברה לא קיבלה אותם, או שקראו להם בייבי קילרס, או שקראו להם סיסיס, שלא יצליחו לנצח, התייחסו אליהם כחבר'ה שלא רוצים, חלק גדול מהם לא העסיקו אותם, התקשו להקים משפחות, והם לא חזרו לסמים. הם לא חזרו לסמים. זאת אומרת, זה מראה לנו שחבר'ה השתמשו שם, כי זה התאים לאקלים ולסיטואציה האיומה שהם היו בה. אופי לחימה אחר, לא לחימה תנועה, לחימת השייה, לחימה מסואבת בג'ונגלים. אז כן, אתה לפעמים צריך לברוח גם מזה. לא רק מהזוועות של הלחימה, כן. אלא גם מזוועות
מצבך. גם איזושהי תחושת אבסורד, כאילו, זאת אומרת, היעדר מוטיבציה אולי גם באיזושהי צורה.
יכול להיות.
גבירותיי ורבותיי, קובי חוברה, אני רוצה להודות לך מאוד.
דוקטור ג'רמי פוגל.
מה אני אגיד לך? הלוואי שצעירים יעשו סמים למען הכיף שלהם ולמען המוזיקה ולמען האהבה ולמען הרחבת המעצב התודעתי, ולא כדי להיות מעורבים בכל מיני החפתקאות אכזריות וכואבות.
משווה ומעלה, הלוואי שהמציאות של כולנו תהיה כל כך כיפית שלרגע לא נרצה לשנות אותה.
אני לא יודע, אני חושב שאתה יודע, כשאני מדמיין על מציאות שהיא כיף אולטימטיבי, אז כחלק מהתפחית האנושי במיטבו, יש אפשרות להתנסות בחוויות שמוציאות אותך מהמצב התודעתי הרגיל. מה מזיק בזה? מה רע בזה?
לא, אמרתי שרע,
תראה איזה רעיונות לפרויד היו על קוק, או איזה שירים הביטלס כתבו על אסיד.
כן, אבל למה פרויד היה צריך כל כך הרבה קוק? כי הוא עבד בלי הפסקה. למה הוא עבד בלי הפסקה?
למה הוא עבד בלי הפסקה?
הוא היה צריך לפרנס משפחה גדולה.
לא, אבל היה לו גם אמביציה שורפת. הוא היה יכול להסתדר עם פחות
עבודה. אמביציה, זו הבעיה. אז בואו נסכם שהאמביציה היא הבעיה, ואם כולנו נצליח להשיל מעלינו את האמביציה.
אני חושב שהאמביציה של פרויד היא אמביציה ראויה לכל שבח.
יכול להיות, אבל הוא לא היה יותר מבסוט בבוקסר. קורא את, אני יודע, וינרת צייטונג, בכיף.
אני שמח שהוא הוריש לנו את מה שהוא הוריש לנו.
גם אני, גם אני.
קובי חוברה, גבירותיי ורעותיי.
ג'רמי פוגל.
אני ג'רמי פוגל באמת, ואני רוצה להודות לקהל שהיה איתנו כאן לייב, ואני רוצה להודות לקהל הקדוש שלנו כאן בבית. גם זה היה קהל הקדוש, קהל קדוש כאן, קהל קדוש שם, ואני מקווה מאוד שנהייתם בפרק הזה. מה הפחקים שבעזרת השם עוד נמשיך ונקליד? ומה אני אגיד לכם בינתיים? שמים בהקשרים חיובים, אוהבי אדם ואוהבי בריאה ואוהבי עולם, אני מאחל על כולם, ושוב, שהמלחמה המסוימת והספציפית הזאת תסתיים במהרה וכמה שיותר מהר, ועל הדרך הטובה ביותר שרק עוד אפשר. ומה אני אגיד לכם? מקווים שאיך שאתם בטוב, ושאתם כמה שבטוב שרק אפשר להיות. אז אהבה רבה, רק בריאות, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט. פודקאסט. פודקאסט.